כל אחד מאיתנו מביא איתו קידבג מהבית שלו. כל מיני מוסכמות, כל מיני מסקנות מהחיים שלו כילד. ואז אנחנו נפגשים, אנחנו פורקים את הקידבגים, ואנחנו רוזים מחדש קידבג משותף. זה האוויר שאנחנו נושמים בבית שלנו. אז בואו נברר איך בונים את זה נכון. היי, אני מור שמיר, מדריכת הורים, מומחית לקשב וריכוז, יועצת זוגית, משפחתית, ואנחנו היום הולכים לדבר על אווירה משפחתית. אז יאללה, פתיח ומתחילים.
מור שמיר מדברת תכלס על הורות, זוגיות, קריירה ומה שביניהם.
אז אתם נכנסים הביתה שלכם, ועל השלט בכניסה כתוב כאן גרים בכיף. ואני רוצה לשאול אתכם, עם יד על הלב, מה הייתם מרגישים שבאמת כדאי לכתוב על השלט הזה? כי בסופו של יום, אנחנו הגענו מהבתים שלנו, היינו ילדים, אספנו כל מיני חוויות, רשמנו אותם בפנקס שלנו, והרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הבית שלנו היום, ואנחנו אומרים לעצמנו, לא בטוח שאת הדבר הזה והזה, שלא אהבתי אצלי בבית של ההורים שלי, הייתי לוקח איתי. אני רוצה לנקות את זה מפה. לא בטוח שאת הדבר הזה והזה, שאהבתי בבית של ההורים שלי, הבאתי לבית שלי, ואני רוצה לזכור כן לנסות ולהביא את זה. למשל, אם היה שם אולי הרבה מאוד טיולים משפחתיים, ואצלנו זה קצת פחות קורה. למשל, אם היה שם יותר ארוחות משפחתיות, ואצלנו זה קצת פחות קורה. מה שבעצם אני רוצה לתת לנו בתור נקודה ראשונה למחשבה, כשאנחנו מדברים על האווירה המשפחתית, על האוויר הזה שנושמים אצלנו בבית, זה לעשות לעצמנו תרגיל. מה אהבתי בבית ההורים שלי ולקחתי? זו בעצם הזדמנות לשים לנו ככה יד על הכתף ולהגיד כל הכבוד. מה אהבתי בבית ההורים ולא לקחתי? זאת הזדמנות שלנו להיזכר. זה מה שאני רוצה גם להביא לבית שלי, לעשות כזה מין רפרשינג. מה לא אהבתי בבית ההורים שלי וגם לא לקחתי לכאן, לבית שלי היום, שזה שוב הזדמנות לטפוח על השכם, ומה לא אהבתי בבית ההורים וכן לקחתי. וזו הזדמנות בעצם לעצור, להסתכל על זה ולהבין שזה כנראה משהו שהייתי רוצה לנקות מתוך הבית שלי. האווירה המשפחתית, האוויר הזה שנושמים בבית, תלוי בהמון בעצם בזוג ההורים או ההורי היחידני או כל קונסטלציה משפחתית אחרת שיש אצלכם בבית, שבעצם חיים בבית ומה הם מביאים לתוך הבית הזה. הרבה פעמים אנחנו מגיעים יום עמוס, אנחנו פותחים את הדלת ונפתחת ביחד עם הדלת גם מכונת היריעה. כל המקומות האלה שאני מסתכל ואני אומר, למה לא עשית את זה? למה לא שמת את הכלים במדיח? איך זה שאני תמיד אומר שהנעליים צריכות להיות בשידה, ותמיד אני פותחת את הדלת, והן פה זרוקות על הרצפה. כמה פעמים אני יכולה להגיד לכם שלא אוכלים בסלון, ושאת הכלים האלה אתם חייבים לפנות, אתם לא משאירים אותם לי, אני לא המשרתת של הבית הזה. זאת אומרת, מכונת היריעה הזאת זה כמות בלתי מוגבלת, ובקצב מאוד מאוד גבוה, של תפיחות על הראש, בין מכות כאלה, שבעצם מוציאות את האנשים שמקבלים אותם קטנים, 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 מצומצמים. בתכלס, הם גם לא מובילות אותם לעשות שום דבר פרודוקטיבי. אז שאלה ראשונה, למה בעצם אנחנו עושים את הדבר הזה? אנחנו עושים את הדבר הזה כי אנחנו כרגע מתוסכלים, אנחנו רוצים להוציא קיטור, אנחנו עומדים חסרי אונים מול כל מיני מצבים בבית, ואנחנו מרגישים צורך להעלות לעצמנו את האונים מהר. ואת האונים מעלים מהר בצורה מוטעת כמובן ועקומה, על ידי זה שאנחנו מייצרים לעצמנו מין כוח אונים, בזה שאנחנו שואגים, בזה שאנחנו מדברים בצורה מאוד אגרסיבית. עכשיו תחשבו על זה שאם היינו נכנסים ככה לעבודה שלנו, היינו מרשים לעצמנו לדבר ככה אל חברי הצוות שלנו, אל האנשים שאנחנו מנהלים, אל המנהלים שלנו, אל הקולגות שלנו. האם האנשים האלה היו שמחים לעבוד איתנו, היו מסבירי פנים כשהיינו נכנסים למשרד? פעם, כשישבתי עם איזשהו סמנכ"ל סטארט-אפ ודיברנו על כלים להורות, ממש כמו שאנחנו מדברים פה בפודקאסטים, אז הוא אמר לי, את יודעת מה? כשאני חושב על זה, הכלים האלה, זה בעצם כלים שאני משתמש מול העובדים שלי, מול אלה שאני מנהל. בבית שלי אני לא עושה את זה. ואם אני שואל את עצמי למה, אז אני גם אומר לעצמי שהעובדים שלי לא מדברים אליי כמו שהילדים שלי מדברים אליי. שאלתי אותו, תגיד, ואתה מדבר אל העובדים שלך כמו שאתה מדבר אל הילדים שלך? אם היינו יושבים בבית קפה עם חברה, היא הייתה שותחת בפנינו את כל הפגמים שלנו, נותנת לנו רשימת מכולת. את לא עשית את זה, ואת תמיד לא עושה את זה, וכמה פעמים אפשר להגיד לך לעשות את זה. האם זאת הייתה חברה שהיינו קובעים איתה עוד פעם לצאת לבית קפה? אז כשאנחנו נמצאים במקום הזה, מול הילדים שלנו, אנחנו בעצם מלכלכים את האווירה, אנחנו מרעילים את האווירה. ואחר כך אני פוגשת הרבה מאוד אנשים בקליניקה שמספרים שהילד שלהם מסתגר בחדר. שהילד שלהם לא רואים אותו כל היום. הוא מעדיף להיות עם חברים שלו או להיות בחדר שלו עם דלת סגורה. כשהילדים שלנו מתנהגים בצורה כזאת, מבחינתנו, זוהי מראה כדי להסביר לנו משהו. כדי להסביר לנו שכנראה הם עושים את זה לשם מטרה מסוימת. כי אנחנו כולנו אנשים מטרתיים. אנחנו לא עושים סתם דברים. והילדים במיוחד הם יצורים סופר יעילים. אני עוד לא פגשתי את הילד שיבוא ויגיד להורי שלו, כמה פעמים אמרתי לך? 10 פעמים אני אומרת לך את אותו דבר. הילדים שלנו מבינים משהו, מתרגמים את זה בתוך הראש שלהם, ופועלים לפי הדבר הזה. אם הילדים שלנו מתרחקים מאיתנו, מסתגרים, סוגרים את הדלת, לא יותר מדי נמצאים בחיק המשפחה, הם רוצים להגיד לנו משהו. הם נותנים לנו מראה. אנחנו, תפקידנו לבדוק איך אנחנו יכולים לנקות את האוויר שנושמים בבית. איך אנחנו יכולים להביא את השלט על הדלת למקום שבו הוא יגיד, כאן גרים בכיף. במקום כאן גרים בעצבים וצעקות, כאן גרים בניקור מוחלט, כאן גרים בשתיקות רועמות, כאן גרים בקואליציות, אם יש לפעמים גם קואליציות שנוצרות במשפחה, עם אחד הילדים אני מסתדר טוב, עם השני אני פחות מסתדר ואני פחות מבקש ממנו, עם אחד הילדים אני תמיד נעזר בו ותמיד משתף אותו, והשני כמעט ואין לי איתו תקשורת ושיחות. הדבר הזה שמייצר קואליציות גם מאוד מאחיר את האוויר שנושמים בבית. אז בואו נדבר רגע ממה מורכבת האווירה המשפחתית. מה בעצם נכנס לתוך האוויר שנושמים בבית? קודם כל, אווירה משפחתית זה משותף לכולם. תחשבו על זה שלפעמים יש ילד אחד שהוא ספורטאי, השני הוא רואה חשבון, והשלישי הוא, לא יודעת מה, שחקן. אבל כולם אוהבים נורא לאכול דגים. כולם נורא אוהבים לצאת לטיולים. אז המשותף זה המשהו הזה שהיה בתוך הבית, באוויר, וכולם נשמו אותו. אנחנו רוצים לבדוק איזה אוויר אנחנו רוצים שינשמו בבית שלנו. דיברנו כבר באחד הפרקים על זה שאם נסתכל קדימה, ננסה להבין עם איזה ערכים היינו רוצים שהילדים שלנו יצאו מבית היוצר שלנו אל החיים. הערכים האלה יהיו סוג של סמן ימני שיסביר לנו לאן אנחנו רוצים לצעוד. מה אנחנו צריכים לעשות יותר ביומיום כדי להתקרב אל הערכים האלה. הערכים האלה בעצם הם גם מאוד משפיעים על האווירה המשפחתית שלנו. אם בערכים האלה נמצאת מילה כמו למשל משפחתיות. אנחנו רוצים שבאוויר שנושמים בבית תהיה משפחתיות, יהיה ביחד נס. הרבה פעמים החוויה שלנו כהורים לילדים מתבגרים, זה שאיבדנו את הביחד נס הזה, איבדנו את המשפחתיות הזאת. אנחנו כאן לומדים להיות הורים יוזמים, לא מגיבים. מגיבים זה הורים שבעצם חיים את החיים וכל מה שקורה מגיבים. אם אנחנו רוצים להיות הורים יוזמים, ושמנו לפנינו את רשימת הערכים האלה, אנחנו יכולים לחשוב מה יוביל אותנו, מה יקרב אותנו לשם באווירה המשפחתית. אז קודם כל, אם נזכור את הדוגמה של קודם של בית הקפה והחברה הזאת שנותנת על הראש, אנחנו מגיעים עכשיו מיום עמוס, אנחנו אנשים עמוסים, עסוקים, יש מצב שעברו עלינו כל מיני דברים בעבודה. הדבר הראשון שהייתי רוצה להציע לכולנו לעשות, זה לא להיכנס עם הווייב הנחסי הזה הביתה. וזה אומר שאנחנו יכולים להיות אקטיביים ולדאוג לנקות את הווייב הזה שנייה לפני שאנחנו צועדים לתוך הבית. איך עושים את זה? תרגיל אחד יכול להיות ששנייה לפני שאני נכנס הביתה, אני יושב באוטו, אני מקשיב מההתחלה ועד הסוף לאיזשהו שיר שממש ממש אני אוהב, או אני מרים טלפון לאיזה אדם שעושה לי טוב על הלב, ומדבר איתו כמה דקות, אני יוצא החוצה, מסתכל על העלים והעצים, לוקח נשימה, ורק אחר כך אני נכנס הביתה. אופציה נוספת, למי שמרגיש כרגע שזה נשמע כמו משהו פתט, זה להיכנס הביתה ולהגיד לעצמי, רבע שעה ראשונה על השעון אני מסתכל, ואני פשוט יושב, נח, מכין לי קפה, אפילו יכול לשאול מי רוצה קפה, מי רוצה שוקו, לא מדבר על כלום, לא רואה כלום. אני בעצם סוג של שלושת הקופים. לא רואה, לא מדבר, לא שומע. אני יכול לדבר רק דברים טובים, וזהו. אני בעצם, אין לי כרגע את המוד הזה שבו אני מסתכל מסביב ואני מתחיל להתעצבן. אני עכשיו ברבע שעה של מנוחה, פסק זמן מהחיים. אני מבטיחה לכם שאם תעשו את הדבר הזה, אחר כך הילדים שלכם ירוויחו בן אדם הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שמגיע ומסוגל להכיל דברים שקורים. אני אתן דוגמה אפילו מהבית שלי. אני יצאתי לסוף שבוע לכבוד יום הולדת, והיו שם שלושה ילדים חמודים שתפקדו באיזושהי צורה. קמו לבית ספר, עשו את מה שצריך, הלכו לישון מתישהו, הכינו לעצמם אוכל, כל הדברים שצריך. בסוף הגעתי לבית, וכן היו כלים בכיור, שזה בהחלט היה משהו שהפריע לי. חשבתי לעצמי, מה, הם לא יכלו להכניס את הכלים למדיח, שנגיע עם כיור נקי? התאפקתי. כמעט, כמעט שנפלתי שם לתוך האוטומט הזה, וכמעט שהדבר הראשון שאמרתי לילד הראשון שפגשתי היה, למה כל הכלים האלה בכיור? שזה מין מכה על הראש כזאת, כמו זאת שדיברנו קודם. אבל בזכות זה שהתאפקתי, כשפגשתי אחרי זה ילד אחר, אז הוא אמר לי, וואי, רציתי לסדר את הכלים בכיור, הייתי בטוח שאתם מגיעים רק בערב. זאת אומרת, הייתה שם כוונה. וברגע שהוא אמר את זה, אז הבנתי שלמרות שהוא מתבגר, הוא לא מרוכז רק בעצמו, הוא חושב גם על האחר, הוא מבין מה נדרש, מה צריך מהמצב. יש מצב שזה באמת היה הרעיון שלו. והוא דחה את זה, כיהיה לכל מתבגר. אבל עצם זה שהוא אמר את זה, זה אומר שהוא שם לב לזה. וזה אפשר לי, במקום להיות במוד הזה של למה לא סידרתם את הכלים, להיות במוד הזה של חמוד אתה, איזה יופי שאתה יודע לשים לב לדברים האלה ואתה יודע מה חשוב לי. אז הוא לא עשה את זה. אבל עצם זה שהוא דיבר את זה, זה אומר שהוא יודע שזה משהו שצריך להיות, שזה משהו שמקובל אצלנו. ויש המון דברים אחרים שהוא כן עשה. יכול להיות שהוא העיר את אחותו, יכול להיות שהוא סידר את הבגדים שלו, יכול להיות שהוא הסתדר לבד ועשה לעצמו ארוחת ערב. אנחנו רוצים להיות מרוכזים בדברים הטובים שקרו. שמה אנחנו בעצם נבנה את האווירה הנכונה בבית שלנו. במקומות שבהם אנחנו בדרך כלל נלכלך את האווירה, זה מקומות שאנחנו לא מזניחים אותם. אנחנו כן נטפל בהם, אבל אנחנו נשאיר אותם ליום טוב, לשעה נכונה. אנחנו נשאיר אותם בעצם למקום שבו אנשים מסוגלים להקשיב למה שיש לנו להגיד, ואנחנו מסוגלים לדבר את הדברים מתוך המקום של איך זה משפיע עליי, ולא מתוך המקום הביקורתי שנותן על הראש. זאת אומרת שאם אני ארצה לדבר על הכלים בכיור, כי הרי אין פה רק ילד אחד שאחראי על הדבר הזה, או על הצלחת שמצאתי אחר כך בסלון, אני אחכה כמה ימים שיתקררו הדברים אצלי בתוך הראש, ואז באיזשהו מקום שבו אני יושבת איתם לאיזו ארוחה או משהו, אני אגיד להם, אתם יודעים, נורא חשוב לי שמי שמכניס את הכלים לכיור ישים אותם במדיח. מה יכול לעזור לכם שם? אני צריכה אתכם פה. זאת מין שיחה שעובדת בצורה של בגובה עיניים. זאת מין שיחה שמדברת על הצורך שלי ועל ההשפעה של מה שקרה בבית עליי. וכשאני מדברת ככה, אין פה אצבע מאשימה. יש פה רצון לשתף פעולה. התארחתי במלון שהיה שם מנהל מלון שהתנהג בדיוק ככה עם העובדים שלו. כשהיה צריך להגיש עוד דברים או לענות לדרישות של לקוחות, ראיתי אותו מתרוצץ יחד עם העובדים שלו. מביא דברים מהמטבח, לוקח דברים, הוא לא עמד שם כמו מפקד. הוא עבד שם כמו חבר צוות. ומאידך, הוא גם היה הבן אדם הזה שיתווה דרך. שיתווה שירותיות. שאמר לכל העובדים שלו, כמו שאני עכשיו מחייך לכולם ואומר לכולם כן על כל דבר, גם אתם תהיו שם כאלה. ובאמת, זה היה מדהים איך כל העובדים של המלון הזה התנהלו בדיוק ככה. היה להם ממש מודלינג. אחד המקומות שאנחנו משפיעים ביותר על האווירה המשפחתית, על האוויר שנושמים בבית, זה המקום הזה של המודלינג. איך אנחנו מדגמנים את הדברים שהיינו רוצים שיקרו בבית שלנו. לפעמים אני פוגשת הורים שהם הורים מאוד שחלטנים, שעובדים הרבה עם הקוגניציה, אנשים מאוד מעשיים, שמדברים הרבה את שפת הטף, תלך, תביא, תקנה, פחות מדברים את הרגשות של עצמם. כשאני שואלת אותם לשמה הם באו, הם מספרים שהם מרגישים שהילדים שלהם לא מביאים רגשות. כשאנחנו מתנהלים בצורה כזו, שלא מדברים על רגשות, שלא מבטאים אותם, שלא מראים רגשות, אנחנו בעצם מדגמנים משהו שנכנס לתוך האוויר בבית. זה אומר שמצד אחד, אם אנחנו אנשים מסוג מסוים, הילדים שלנו יעתיקו, יחכו. מצד שני, אם זה משהו שהוא חשוב לי, גם אם הוא לא קיים אצלי, אני כן יכול לדאוג שהוא יהיה קיים באוויר שנושמים בבית. איך זה יקרה? זה יקרה אם אני אדבר את זה, אם אני אלמד את עצמי, אולי לא להיות מאוד רגשני, למשל אם מדברים על רגשות, אבל כן לבטא רגשות. אני מרגיש ש... אני ממש יאמן את עצמי לדבר הזה. זה יקרה כשאני יעודד, ישים תאורה, פנס, וירטואלי, על מקורות שבהם קורים דברים כאלה. איזה יופי שאת יודעת להביע רגשות. כל הכבוד לך שאתה יודע לכעוס. תכעס כמה שאתה צריך, ואחרי זה כשתירגע אנחנו נדבר. אני לא אשלול רגשות, אני אדבר עליהם כמשהו לגיטימי. יכול להיות שזה יפריע לי לדבר עם ילד שכועס, ולכן אני אגיד מה הגבול שלי. כשנהיה רגועים אנחנו נדבר. אבל אני אף פעם לא אשלול את הרגשות, אני תמיד אגיד, תכעס כמה שאתה צריך. תסיים לבכות, אני מבין שאתה עצוב, ואחר כך אנחנו נדבר. זה למשל דוגמה למשהו שאני יכולה להכניס לאוויר שנושמים בבית, למרות שהוא לא קיים אצלי. אז מודלינג זה משהו שמאוד משפיע על האוויר שנושמים בבית, ואחד הדברים שלמשל אנחנו שם יכולים למצוא את המודלינג, כשאני שואלת אנשים, מתי אתם חושבים שילדים לומדים נהיגה? והתשובה הסטנדרטית זה בגיל 16, התשובה האמיתית זה החל מגיל אפס. כי הם יושבים אצלנו באוטו, הם מסתכלים עלינו, והם שומעים אותנו צועקים אידיוט, זורקים דברים מהחלון, דופקים ברקסים. כל המקומות האלה זה מקומות שאנחנו עכשיו במופע, יש לנו קהל, הקהל הזה לומד את הדברים, וזה מה שנכנס לתוך האווירה בבית, האוויר שנושמים. אם אנחנו רוצים לטהר, אנחנו צריכים קודם כל לשים לב מה אנחנו עושים, ומה שחסר לנו ועדיין היינו רוצים, אנחנו יכולים לתאר אותו, לעודד אותו, לשיים אותו, מלשון להגיד אותו, אפילו לנסות ולאמן את עצמנו לעשות את הדברים האלה, כדי שהם יהיו בתוך האוויר שנושמים בבית. החלטות, איך הן מתקבלות, קשורות באוויר שנושמים בבית. אורח חיים, איפה אנחנו גרים, ומה אנחנו מאמינים, אמונות, קשורות באוויר שנושמים בבית. על מודלינג כבר דיברנו, תיאורית, זה איך אנחנו מדברים אחד לשני, האם אנחנו מדברים בנימוס, האם אנחנו מדברים בהתנשאות, האם אנחנו מדברים בשפת הטף, הוראות, או מדברים רגשית. ערכים, זו רשימת המקולת הזו שדיברנו של איזה ערכים חשובים שיהיו לנו בבית. אחרון חביב שנכנס גם הוא בתוך ענן האווירה המשפחתית, זה נושא הזוגיות. וכאן אנחנו נמצאים באיזשהו קונפליקט, כי לפעמים אנחנו רוצים להציג את הצוות המפואר שעובד פה יחד, אבל מה קורה אם בא לנו להרוג את אחד מחברי הצוות, שזה בעצם הבן זוג או הבת זוג שלנו. אנחנו צריכים לשים לב שגם הזוגיות שלנו משפיעה מאוד על האוויר שנושמים בבית. זוגיות שמאופיינת בהרבה ריבים, קודם כל לא אומר שזוגיות כזו היא זוגיות רעה, כי זה תלוי גם איך אנחנו רבים, וריב משמעותו באמת גם קרבה. אם אין ריבים זה דווקא יותר מדאיג, אבל נניח ויש ריבים שמתנהלים בצורה סבירה, חשוב מאוד שאנחנו גם נזכור את זה שסיום ריב מלמד את הילדים איך צוות מקבל החלטות גם כשהוא לא מסכים אחד עם השני. ולכן אם סיום הריב נעשה לא ליד הילדים, בדרך כלל זה נעשה בחדרי חדרים, בשעות כבר מאוחרות יותר, אז דברו על זה אחרי זה, ביום של מחרת, ביום של מחרת, ספרו איך הסכמנו, אתם זוכרים, אני ואבא אתמול כעסנו, אבל אתם יודעים מה קרה בסוף? בסוף החלטנו ש... ואם אתם מרגישים שהריבים שלכם הם ריבים קטלניים, ריבים פוצעים, ריבים שלא הייתם מעלים לאינסטגרם, אני מציעה שתבואו לקליניקה ותלמדו באמת איך לריב נכון. כי בסופו של יום אנחנו לא התחתנו עם עצמנו וכן יהיו ויכוחים וכן יהיו ריבים, אבל אנחנו רוצים שהקהל שקנה כרטיס וקוראים לו הילדים שלנו, יבין איך באמת אנשים מתווכחים ורבים בצורה אדיבה, בצורה קבילה. ואם אנחנו לא מרוצים מאיך שאנחנו מנהלים את זה בבית, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שזה ייכנס לתוך האווירה שיש בבית. אז לסיום הפודקאסט הזה, אני רוצה להגיד לכולנו, בידיים שלנו נמצאת הרבה מאוד אחריות. אחריות על איך אנחנו מדברים, אחריות על איך אנחנו רבים, אחריות על מה אנחנו עושים כשאנחנו נכנסים הביתה. האוויר שיש בבית היום אצלכם, אם זה משהו שאתם לא אוהבים, מרגישים שהוא מקולקל, מרגישים שהוא אחור, אתם בידיים שלכם יכולים לשנות את זה. אחד הצעדים הראשונים שאני מציעה לכולם לעשות, זה בכל מקום שאתם מרגישים את המועקה, את הכובד של האוויר, שימו מוזיקה בקולי קולות, תכניסו איזשהו וייב מאוד שמח וטוב ונעים לבית. מוזיקה יכולה לשנות את האווירה בשנייה. זה יכול להיות בעזרת המוזיקה, זה יכול להיות בעזרת ללכת ולעשות איזושהי פינת הפדיחה בבית שלנו, כזאת שאנחנו מדברים על שטויות שקרו לנו, וצוחקים על זה ולומדים מזה. יש לזה גם הרבה ערך בעניין של כישלונות, לדעתי אני דיברתי על זה באחד הפרקים, אבל אני לא בטוחה. כל מקום שיכול לעזור להכליל, זה מקום שיכול לעזור לנו לנקות ולעברר את האווירה בבית. בסופו של יום, אנחנו רוצים שכשעוד הרבה מאוד שנים ישאלו את הילדים שלנו איך הייתה האווירה בבית, הם ירצו לחזור לשם. הם יזכרו את זה בתור משהו נוסטלגי וטוב. אז חברים, שמחתי להיות פה פרק שביעי בנוגע לאווירה משפחתית. אני הייתי מור שמיר, מדריכת הורים, יועצת זוגית ומשפחתית. מומחית לקשב וריכוז ולהורות קרייריסטית והייטקיסטית. אנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים. תודה לכל מי שכותב לנו, מגיב לנו. יאללה, שיהיה לנו יום נהדר.